עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, מאת יעקב איש ביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן, נפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב, 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימת יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו ממוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אנחנו נמצאים בראשיתו של ספר שמות, שנקרא בפיו של הרמב"ן ספר הגלות והגאולה. כאשר ספר בראשית שסיימנו, נקרא ספר היצירה. בו ברא עולם, ברא את עולמו, ברא את העופות, את החיות, את הבריות, את האבות והאימהות. ולכן הספר נקרא בשם ספר יצירה, וכל מה שקורה בספר היצירה משפיע בדורות הבאים, בספרים הבאים, על כל מציאות העולם. וכך כותב הרמב"ן בתחילת הקטע השני, ישלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרה האבות כולם, שהם כעניין יצירה לזרם, מפני שכל מקרהם ציורי דברים לרמוז, להודיע כל העתיד לבוא להם. ואחרי שישלים היצירה, התחיל ספר אחר בעניין מעשה הבא מן הרמזים ההם, ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון ובגאולה ממנו. אז בראשית, ספר היצירה, שמות, ספר הגלות והגאולה. אם כן, שאלתנו הראשונה היא, כאשר יעקב אבינו יורד למצרים עם כל המשפחה, התורה מציינת את השמות של כל יורדי מצרים, 66 נפש, בפרשת ויגש, בספר היצירה. היה ראוי שהפירוט של כל השמות יופיע דווקא בספר הגלות והגאולה. דהיינו, בפרשת ויגש התורה תציין ותכתוב, וישא יעקב ויבוא באר השבה, וירד מצרימה, הוא ואיתו וכל אשר לו, 66 נפש. והפירוט של השמות יופיע דווקא בספר הגלות. תחילת הגלות, להודיע מי מגיע. איך התורה מתחילה את הפרשה, את הספר. ולשמות בני ישראל, הבאים מצרימה, מפה זה מתחיל הבאים, עכשיו לפרט את כל השמות. אז מה ראתה התורה? מה ראה יעקב לפרט את כל שמות משפחתו היורדים למצרים דווקא בפרשת ויגש ולא בתחילת ספר שמות, ספר הגלות והגאולה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת. נאמר בחז"ל במדרש בקטע השלישי באלה שמות, מה רבי אבאו כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. אלה תולדות השמיים והארץ, פסל את מה שהיה קודם. מה היה קודם? תוהו ובוהו. ואלה שמות מוסיף שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה, דהיינו בפרשת ויגש. עוד הפעם זה מופיע להודיע מעלתם שכולם היו מה? צדיקים. רש"י כותב לנו דבר נוסף, בקטע הרביעי, ואלה שנות בני ישראל, אף על פי שמנען בחייהם בשמותם, חזר ומנען במיטתן. הנה, עכשיו, וימת יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים, שמוציאן במספר ומכניסן במספר, ובשמותם, שנאמר המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא. אז הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, הוא סופר אותנו, סופר את השבטים שמופיעים בתורה פעם אחר פעם, הרבה מאוד פעמים, פעם בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת, והוא מחבב אותנו. ושאלתנו השנייה היא, איזה חביבות יש לקדוש ברוך הוא אלינו? האם זוהי חביבות כללית? הוא מחבב אותנו כעם? אתה בחרתנו מכל העמים? אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות? או חביבות הקדוש ברוך הוא אלינו היא מאוד קונקרטית, מאוד ספציפית, מאוד ממוקדת בדבר אחד, ומכוח החביבות בדבר הזה נוצרת חביבות גדולה, כללית, אלינו כעם. זוהי שאלתנו השנייה. הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, האם זוהי חביבות כללית, או חביבות בדבר מסוים, שהיא יוצרת את הבלוות, את החביבות, באופן כללי. זוהי שאלה שנייה. ושאלה שלישית ואחרונה. על הפסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אומר רבינו אפרים בקטע החמישי, מצרימה בגימטריה שממה. אמפי, ריק. והיא האותיות ממשה. כלומר, שעתידה להיות שממה על ידי משה. איך? שהרי מכה את מצרים, משה ואהרון. המכות האלה הפכו את מצרים למקום שומם. אכלו את ירק השדה, כל הבהמות, כל העצים, הכל נחרב. אז מצרימה תהיה שממה. ואלה שמות בקטע השישי אומר, בעל התורים בני ישראל הבאים מצרימה, ראשי תיבות שוויה. שמות בני ישראל הבאים, ראשי תיבות שוויה, שאפילו כשהיו בשוויה, שמות בני ישראל. שלא שינו מה? שמותם. שאלתנו השלישית והאחרונה, כולנו יודעים כבר מהגן, מהחיידר, שלהיות במצרים זה להיות בשבי. להיות במצרים, אף אחד לא יצא משם. כמה אנשים בעולם אתם מכירים שנכנסו למצרים ויצאו לגמרי? כמה אתם מכירים? רק שניים. אברהם ושרה. כל השאר, כל מי שהגיע, זהו. נכון, יש רעב, אז מצרים פתוחה לכל העולם. באים, קונים, חוזרים, באים, קונים. אבל, או ללוויה של יעקב, אבל ככה, אף אחד לא עזב את מצרים. זה בצוהר אמיתי. אז יודעים את זה כבר מהגן. וכולם גם יודעים שכל המכות הפכו את מצרים לשממה. אז מה רבותינו הראשונים, רבינו אפרים על התורה, ובעל התורים, באים לומר לנו, לחדש לנו, שמצרים תהיה שממה, שמצרים זה שוויה בצוהר, יודעים את זה. אז ודאי שיש פה עוד איזה לימוד שמבקשים שנשים לב אליו. אז שאלתנו השלישית והאחרונה, מהו הלימוד שרבותינו הראשונים מבקשים שנשים לב, כשהם מלמדים אותנו שמצרים תהיה שממה, ולהיות שמה זה להיות בשוויה. זה הרי ברור לכל אחד שמתחיל ללמוד מה הם מבקשים ללמד אותנו, מה הם רוצים שנתבונן. אלה הם השאלות. בדרך השאלות האלה ניכנס לסוגיה מאוד מאוד מעניינת. ונראה לפחות מעט בסוגיה כפי שחזה מלמדים אותנו. שוב, בקיצור שאלתנו הראשונה, ספר בראשית הוא ספר היצירה. יצירת העולם, יצירת הבריאה, יצירת האבות והאימהות. ספר שמות, ספר גלות וגאולה. היה ראוי שיעקב יקרא לשמות היורדים מצרימה, לא בפרשת ויגש בספר היצירה, אלא בתחילת ספר שמות, ספר הגלות והגאולה. לפרט את כולם שם, תחילת הספר שלנו. ולמה זה מופיע בפרשת ויגש? שאלה שנייה. ראינו שבורא עולם מחבב אותנו, סופר אותנו, מונה אותנו, מזכיר את שמנו. איזה סוג חביבות יש כאן? האם היא על דבר ספציפי, ומכוח זה נוצרת חביבות גדולה, או חביבות כללית, שבורא עולם בחר בנו והוא מחבב אותנו? ושאלה שלישית, מה הראשונים מלמדים אותנו שאומרים לנו שמצרים תהיה שממה, ולהיות במצרים זה להיות בשוויה, זה הרי ברור לכל מי שרק קורא סיפורי התורה. אז מה הראשונים באים ללמד אותנו? שאלות האלו מובילות אותנו לסוגיה מאוד מאוד מעניינת, וזוהי סוגיית השמות. השמות שלנו, של כולנו, שמות של בני אדם, שמות שלפעמים מוסיפים לבני אדם, שמות שלפעמים מורידים מבני אדם, מחליפים את שמם, מגרעים בשמם, מוסיפים לשמם. מה זה השמות האלה? מי מחליט האם מותר להגיד לילדים איך לקרוא לילדים שלהם או לרמוז להם אנחנו היינו שמחים אם תקראו בשם הזה או בשם אחר, או לתת להם לעשות את מה שנראה להם, מה שחשוב להם, בלי שנרמוז להם? אז נראה מעט מה חז"ל מלמדים אותנו בסוגיה הזאת, ונראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים. נפתח את הדברים בדברי אייל קוצ'ימוני בקטע השביעי בישעיהו, על הפסוק מי פעל ועשה קורא הדורות מראש. אילו זכו הדורות היה הקדוש ברוך הוא קורא בשמותם, כשם שקרא לאדם ולחווה שנאמר ויקרא שמם אדם. וכן אתה מוצא כשהיה הקדוש ברוך הוא רואה צדיק נולד ובכבודו היה קורא שמו. קרא לאברהם והיה שמך אברהם, קרא ליצחק וקראת את שמו יצחק, קרא ליעקב והיה שמך ישראל, וכן לשלמה כי שלמה יהיה שמו, יושיה בן נולד לבית דוד יושיהו שמו. כאן כדי לעשות קו, אילו זכו הדורות היה הקדוש ברוך הוא קורא שם לכל אחד ואחד ומשמו היו יודעים מה טיבו ומה מעשיו. למדנו שם של אדם זה המהות שלו, האסנס, המהות של האדם. יותר מזה מלמד אותנו השפת אמת. אולי רגע קודם אומר המכתב מאליהו רב דסלר בקטע השמיני, רבי מאיר אומר את הגמרא ביומא היה מדייק בשמם של בני אדם ויודע את אופיים וטיבם. פירוש, היה מדייק בשמות בני אדם להבין בהם את אופיים, והעניין הוא שמן השמיים מסבבים שיקרא האדם בשם שהוא על פי תוכן מידותיו ואופיו. וכן הוא בלי כל ספק בשמות שנמסרו לנו בתורה ובשאר כתבי הקודש. זאת אומרת, כשההורים הולכים לקרוא לבת, לבן, שם, מהשמיים מסבבים שהם יבחרו בשם הזה. כי השם הזה בעצם מסמל את הנשמה שיש באדם. שם, נראה מיד בראשונים, זה לא על הגוף. השם הוא על הנשמה. ובשם עצמו נמצאת הנשמה. בשם עצמו נמצאת הנשמה של האדם. ומעניין, ומיד נראה, כולנו יודעים שהיינו קטנים והמורה או המורה רצו ללמד אותנו מילים בעברית, היו כותבים על הלוח, המורה או המורה הייתה כותבת מילה מאוד ארוכה, והייתה אומרת לכל אחד מאיתנו להצליח להשתדל כמה שיותר מילים להוציא מתוך המילה. ומי שהצליח להוציא יותר מילים מתוך המילה, קיבל מה שקיבל. כן? כך כל שם שיש לנו, שההורים בחרו לתת לנו, בשם עצמו אפשר להוציא ממנו מילים נוספות. פירוש הדבר שלכל אחד מאיתנו יש מספר תפקידים, והתפקידים בעצם מקופלים בתוך השם. השם מבטא על המהות. כדוגמה, שהגמרא אומרת על רבי מאיר, שהיה מדייק בשמות בני אדם, מספרת הגמרא שרבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי, הגיעו יום שישי לאיזה בית מלון. מגיעים לבית מלון, רוצים שלא יגנבו להם את הפספורט, את הכסף, אז משאירים את זה בכספת, אצל בעל בית המלון. והם מדברים איתו, רבי מאיר אומר לו, שלום, לי קוראים מאיר, איך קוראים לך אדוני? הוא אמר, לי קוראים קידור. נעים מאוד, ממשיכים לדבר עוד קצת. רבי יוסי, רבי יהודה, השאירו את הפספורטים, את הכסף, ביד בעל המלון. רבי מאיר לוקח את זה איתו, ואומר איפה נשמור על זה, בחדר, אולי יגנבו, מי יודע? יש מקום אחד שיהודי לא מגיע לשם בשבת, בטוח. לאיפה? לבית קברות יהודי. הלך לבית קברות היהודי שהיה ליד בית המלון, חפר קצת ליד איזה קבר, שם את הכסף, את הדרכונים, בשקית פלסטיק, חיסה את זה וזהו. מוצאי שבת, רבי יהודה רבי יוסי, רוצים את הכסף, רוצים את הדרכון. אמר להם בעל בית המלון, מה אתם רוצים? לא נתתם לי כלום. מה לא נתנו? נתנו לך. הם מסתכלים על רבי מאיר, אמרו לו, תגיד לנו, איך ידעת שהוא גנב? תראה, לא נתת לו. איך ידעת? לא ידעתי, ב-100%. רק שאלתי אותו, איך קוראים לך? הוא אמר לי, קוראים לי קידור. אמרתי, קידור, קידור תהפוכות אמה. איזה דרייר אחד כזה, אני לא מתעסק איתו. קידור, זה ארמומי כזה. אז לא לקחתי סיכונים, והחלטתי שאני את הכסף לא משאיר בידו. זאת אומרת, מאיר היה יודע לדייק. זה בעצם מה שחזם מלמדים אותנו, כי בשם נמצא המהות והאופי של האדם. מוסיף לנו השפת אמת, למעלה, בקטע התשיעי, ואלה שמות מוסיף על הראשונים, כי דווקא על ידי הגלות נתגדלו ונתבררו אותם השמות בתוספת מרובה. על ידי הגלות, חיים אחרים, אז אדם מכיר את עצמו יותר, דווקא מכוח הקושי. ומעין זה נמצא בכל איש ישראל, שיש לכל אחד שם מיוחד. כמו שחזל אומרים, הנשמה בגוף זה כמו ההזכרה, שם השם בגבילים של התורה. כי באמת, כדי לעשות קו, הנשמה היא אותיות מיוחדים לכל נפש ונפש. והוא שמו שעליו נברא. זה השם, הנשמה. הנשמה זה השם, השם זה נשמה. ושם בגימטריה ספר. ואותם האותיות שחקק הקדוש ברוך הוא בו, זאת אומרת זה השם של האדם, צריכים להתברר בכמה מיני צירופים ואופנים, עד שיוצאים מכוח אל הפועל, כוח הנשמה ואותיות המיוחדים אליו. לכן, אם השם זה המהות של האדם, אז אפשר להבין דרך זה דבר נוסף מאוד מעניין. משה רבינו בסוף חייו נאמר בקטע העשירי, וילך משה, וידבר את הדברים האלה על כל ישראל, ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. שואלים רבותינו הראשונים והאחרונים, מה זאת אומרת וילך משה? לאיפה הוא הולך? למכולת? לאיפה יש לו ללכת? הוא במדבר. מה זה וילך משה? היה ראוי שיהיה כתוב, ויאמר משה אל בני ישראל, בין 120 שנה נוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, השם אמר עליי, לא תעבור את הירדן הזה. אומר, אור החיים הקדוש, מה זה והלך משה? צריך לדעת להיכן הלך. אז יונתן, יונתן בן עוזיאל תרגם, הלך למשכן בית אולפנה. הלך ללמוד תורה בסוף חייו, ביום, בימים האחרונים. והמפרשים רמב"ן ורבינו בחיי אמרו, שלח ממחנה לוויה למחנה ישראל, כאדם הנפטר מחברו, הלך להגיד שלום לעם ישראל. שואל על זה אור החיים הקדוש, והכתוב סתומו, והם ממנו הכר לאחד מהדרכים. איפה רמוז בתורה שמשה רבנו הלך ללמוד? איפה רמוז בתורה שהלך להגיד שלום לעם ישראל? לא כתוב. ועוד צריך לדעת, אומר אור החיים הקדוש, מי עיר את רוח משה לדעת שמלו ימיו ושנותיו? מי אמר לו שהוא הולך למות? הלא אמרו בגמרא שאין מודיעים לאדם ימיו ושנותיו, אז מי הודיע למשה? לכן אומר אור החיים הקדוש ונראה לפרש על פי דבריהם של חז"ל, שאמרו 40 יום קודם פטירת האדם, נשמת האדם הולכת ממנו, שנאמר ונסו הצללים, מבקרת במקום חנייתה בעולם העליון, במקום העליון, כי הנשמה הרי באה משם, והצדיקים יכירו בדבר. צאו למד, רבי שמעון בר יוחאי הכיר ברבי יצחק, ולכן, והלך משה, בפסקה האחרונה, פירוש רוח החיים שבו, שנקראת משה, כי הרי הנשמה זה האדם, האדם זה הנשמה, השם של האדם זה נשמתו, הלכה כסדר הרגיל למי שמגיע לקיצו. זאת אומרת, משה רבינו, וילך, זאת אומרת, נשמתו הייתה איתו, אבל היא הלכה לבדוק איפה היא הולכת להיות שם. זאת אומרת, האם הוא מילא את השליחות שלו כראוי פה, הוא מילא את מה שמציפו ממנו, או לא הצליח. ולכן הוא אומר, בין 120 שנה אנוכי היום, היום עלו ימי ושנותיים. זה הכוונה שהוא הלך. לא הוא הלך, פיזית הוא היה, הוא דיבר, היה במקום שלו, רק נשמתו, הוא הרגיש, הולכת לראות יש הרבה פעמים אנשים מרגישים שהם הולכים עוד מעט לעולם האמת. והעומק של דברי אור החיים הקדוש למעשה מקופלים בכמה שורות במדרש רבה בקטע 11, שלושה שמות נקראו לאדם. אחד שקראו לו אבי ואמו, כמובן עם סייעתא דשמיא אלו של בורא עולם, ואחד שקראו לו אחרים, איך שאחרים קוראים לו, ואחד שכתוב בספר תולדות בריאתו. זאת אומרת, איך האדם קורא לעצמו? יש שם שמצפים מהאדם, יש שם שאחרים קוראים לו, יש שם שאמא ואבא קוראים לו. והמטרה היא שכל השמות יתאימו. לא יהיה שם אחד שמצפים ממנו, והוא בעצם מישהו אחר. ולא יהיה שם, אלא שיהיה שמונה, וגם כן יהיו מה? מעשיו נעים. שיהיה השילוב של הדברים האלה ביחד. זה שם האדם. ולכן תראו דבר מעניין בקטע ה-12. אמר רבי יוסי, יש בני אדם ששמותיהם נעים ומסעיהם מכוערים. יש ששמותיהם מכוערים ומסעיהם נעים. יש ששמותיהם ומסעיהם מכוערים. יש ששמותיהם ומסעיהם נעים. זאת אומרת, אדם, מה זה שם מכוער? אם אדם למשל קוראים לו על שם מישהו רשע בתורה, ובכלל לא ידעו שהאדם הזה הוא רשע או רשעית, אז באמת במקרים כאלה, משנים את שמו של האדם. אנחנו יודעים שיש אדם שהוא חולה, ומוסיפים לו שם. ומה קרה? ברוך השם, עברי. מה זה? חולה, שילך לרופא, יקבל אנטיביוטיקה, לא יודע מה. מה, נהיה חולה? מה, הולכים, מוסיפים לו שם? אלא פירוש הדבר, נשמתו של האדם זה שמו. ברגע שמוסיפים לו עוד שם, הוא מקבל חיות נוספת. והחיות הנוספת הזאת, לפעמים מועילה לו, לחזור לחיים רגילים. ולכן יש מעלה בהוספת השם. נבין עכשיו עוד יותר. נבין עכשיו עוד יותר כמה השם של אדם הוא משמעותי. כותב לנו הנועם אלימלך, אולי עוד איזה מקור אחד, במערל נראה קודם, נאמר בקטע ה-13, כידוע עניין השם מורה על המהות, ומאחר שהשם בא על המהות, אין כאן דבר גשמי. כי אין השמות באים על הגשמות, רק על המופשט מן הגשמי. שם זה חלק מהנשמה. ואדם שהולך לישון, אפשר להעיר אותו בשני דרכים. אפשר לנענע אותו קצת, אז הוא מתעורר קצת כועס שיעירו אותו, אבל אם לא ממשיכים, הוא מסתובב לצד השני וישר נרדם עוד פעם. אבל אם קוראים לאדם בשמו כשהוא ישן, רובן, 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 שמעון, 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 הוא לפעמים קופץ. אומר על זה הנועם אלימלך בקטע ה-15 למטה, שהרוחניות והנשמה של האדם נקראים בשם שמות. שעיקר השם שנקרא לאדם כגון ראובן ושמעון, זה השם כדי לעשות קו לנשמה, ולא לגוף. שם זה לנשמה. והחקירה, הכוונה היא הראיה לזאת, שאנו רואים אדם שהוא ישן, ורוצים להקיצו משנתו. אם דוחפים את גופו לבלתי, יקראו אותו בשמו, הוא יותר בקושי להעירו, קשה יותר להעיר אותו. אם היו קוראים אותו בשמו, וזהו מחמס, כשאדם ישן, נשמתו עולה, למעלה, יוצאת מעט מגופו. ולכן, בקושי להקיצו משנתו על ידי דחיפת הגוף. מה שאין כשקוראים לו את מה? את שמו. אז עד כאן, ראינו במקומות שונים, ראשונים ואחרונים, שם זה המהות של האדם, שם זה נשמת האדם. כמה שאדם מתבונן בשמו, בעצם מתבונן בנשמתו. ומתחבר למי? לבורא עולם. כי מה זה נשמה? חלק אלוקא ממעל. זה נשמתו של האדם. זה מהותו של האדם. ולכן, יש שמות שהם שמות טובים לבני אדם, ויש שמות שהם שמות על שם רשעים, כמו שחזל אומרים לנו. אז זה מגרע מהיכולות של האדם. אם כך, בואו ונראה עכשיו דבר שלא תמיד שמים לב, ומעניין אם שמתם לב לזה. פרו היה מוכשר מאוד, פיקח, אבל רק הוא לא ידע שיוסף הוא סופר פיקח. מה עשה פרו? דבר נפלא. בקטע ה-18. ויאמר פרו באמצע בצד שמאל. ויאמר פרו אל יוסף. ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ויסר פרו את אהבתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף. כולם ראו שהטבעת של מלך מצרים הגיעה ליד שאל, האצבע שאל יוסף. א', ב', וילבש אותו בגדי שש, וישם רבית זהב על צווארו. שם לו על הצוואר איזה משהו מזהב שרק מלכי מצרים לובשים את זה. וירכב אותו במרכבת המשנה, נתן לו לנסוע במרכבה שרק פרעה רוכב עליה. ויקראו לפניו אברך, ונתון אותו על כל ארץ מצרים. ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה, מבלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. והוא לא גמר. ויקרא פרעה אל שם יוסף, צופנת פענך. אתם יכולים להסביר לי מה דבר גאוני עשה פה פרעה? למה הוא עשה את זה? למה הוא נתן לו את הטבעת? למה הוא נתן לו לרכב במרכבה שלו? ללבוש רבית זהב על צווארו? למה הוא נתן לו את השם צופנת פענך? למה? יוסף לא לקח לעצמו כלום. כשהגיע שנות הרעב, כסף תתנו לפרעה. נגמר כסף, יש לכם בתים, תעבירו לפרעה. כל מה שיש לפרעה. לא היה אדם בעולם עם הזדמנות כזאת היא לקחת לפחות חלק, כלום, הכל לפרעה. מה? יודעים שיוסף הוא מיוחד, יודעים שהוא פתר את החלומות, והוא הציל את מצרים, אבל לתת לו את הטבעת, נשימת טבעת, לתת לו את רביד הזהב, אתם יודעים למה? פילי פלאים. הזכרנו באחד השיעורים, כשפרעה חולם את החלומות שלו, לא היה חכם אחד מחכמי מצרים שידע לפתור אותם. למה? זה כל כך פשוט. 7 שנים טובות, 7 פרות שמנות, 7 שנים רעות, 7 פרות מה? דקות. והדקות אכלו את הבריאות, את השמנות, את הטובות, לא יישאר זכר משנות הסבא. למה אף אחד לא חשב על זה? אתם יודעים למה? כי אם מצרי היה אומר את הפתרון הזה לפרעה, בעצם מה הוא אומר לו? שיהיו 7 שנות רעב, לא יהיה מים, הנילוס יהיה יבש, בעצם הוא אומר לפרעה, אתה לא אלוהים. כי הרי פרעה אומר לי, אורי, ואני עשיתיני. אני האלוהים, עם היאור. מצרי שיגיד לפרעה, אתה לא אלוהים, אמרנו, הורג אותו מיד. אף אחד לא אמר את זה. כשהוא בא ליוסף, אומר לו פרעה, שמעתי עליך, תשמע חלום, נפתור אותו, שאתה משהו מיוחד. מיד אומר פרעה, אומר יוסף, סליחה, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה, זה לא אני. פרעה מרגיש טוב, מה אמרת? אתה הולך להגיד לי מה האלוהים שלך אמר? אני שמח כי גם אני אלוהים. אז אלוהים מול אלוהים זה בסדר, אנחנו על אותו דף. נו מה אמר האלוקים שלך? מה הוא אמר? הוא אמר לי להגיד לך שאתה לא אלוהים. כי הרי היור הזה התייבש, ולא אתה אלוהים ולא כלום. לא אלוהים ולא נעליים ולא שום דבר, אתה כלום. אבל זה האלוהים שלי אמר. אבל אל תדאג פרעה, יבואו שנות סבא, נכין אוכל, משנות הרעב, כל העולם יבוא למצרים, יעברו השנים האלה, נהיה אימפריה כלכלית, מספר 1 בעולם. מה התגובה של פרעה? וואו. הראיתם איש נבון וחכם אשר רוח אלוקים בו. זאת אומרת, פרעה מרגיש טוב, כי זה לא איזה מישהו אמר לו, זה האלוקים. טוב, זה ידוע שאלוקים אלה נלחמים באלוהים אחרים. עכשיו, פרעה יודע שיוסף מחובר לאלוקים שלו. איך אדם מחובר לאלוקים שלו באמת? אם הוא מחובר למה? לשם שלו. כי השם זה הנשמה. והנשמה זה חלק אלוקה ממעל. מה עושה פרעה? הוא רוצה לנתק אותו מהשם שלו. איך עושים את זה? באים אומרים לו, תקשיב פרעה יוסף, אתה יודע בכלל מי אתה? אתה יודע מי אתה? לא יאומן. אתה ענק, אתה גדול מהחיים. קח את הטבעת שלי. לא מתאים לי שיהיה לי כזאת טבעת. מתאים לך, כי אתה באמת ענק, גדול. קח את המרכבה שלי. קח את רביד הזהב שלי. זה אתה. אף אחד במצרים לא ירים את היד ואת הרגל בלי רשות ממך. ואני גם משנה לך את השם כי מגיע לך. מה זה צופנת פענח? אתה יודע לפענח את הצפון, את המחוסה, לגלות, להסביר. זאת אומרת, הוא רצה להרים לו את האיגו. בדיוק כמו שהאיגו של אמן, להבדיל עלה, קיבל את הטבעת, קיבל את מרכבת המלך, קיבל את הסוס, אותו דבר, כמעט מה שכתוב פה. אם הוא ירים לו את האיגו עוד, את הגאווה, למעלה, למעלה, הוא יתחיל להאמין באמת שהוא אלוהים. ואז הוא יתנתק מהשם שלו, ויתנתק מהאלוקים שלו. ואז אני יכול להתגבר עליו, אומר פרו. לכן, מי היום יקראו לך צפנת פענח? אבל תראו מה קורה בתורה. נאמר בקטע ה-18 בשתי השורות האחרונות, ותרעב כל ארץ מצרים. אין כבר בתים, אין אוכל, אין כלום. והעיזה קם אל פרו ללחם. ויאמר פרו לכל מצרים, לכו אל מי? אל יוסף. אשר יאמר לכם תעשו. פרו בעצמו מבין כמה שהוא שינה לו את השם, ובכל מקום יכתבו את השם צפנת פענח, יוסף נשאר מה? יוסף. יוסף נשאר יוסף. וזה גם אותו יוסף שאומר לאחים, אני יוסף אחיכם. לא השתניתי, אני אותו יוסף. של אתמול, של עכשיו וגם יהיה של מחר. ולכן, כמה נפלא, בקטע ה-19, בשורה השלישית, ואלה שמות בני ישראל, אומר הבעל הטורים שציווה להם שלא ישנו שמותם, ואמר להם, אף על פי ששינו שמי, זה לא אני, זה פרו, לא יכלתי לעשות כלום. וקוראים אותי מה? בכל מקום, צופנת פענח, אתם אל תשנו שמותיכם. לכם אין פרו שיש לו שכל להבין, משנה את השמות של כל היהודים. אתם תשמרו על השם שלכם. אני גם שמרתי. כי לשמור על השם, זה לשמור על החיבור לנשמה. ושיש חיבור לנשמה, יש חיבור לחיים, לבריאה, לבורא עולם. זה ישמור עליכם במצרים. ולכן, כמה נפלא, כמה נפלא, שאומר בעל הטורים, ואלה שמות בני ישראל, שמות זה ראשי תיבות, שניים מקרא, ואחד תרגום. מעניין מאוד, למה שניים מקרא ואחד תרגום מופיע בפעם הראשונה, איפה? בחזל בספר שמות. הרי לפני ספר שמות יש עוד ספר שנקרא ספר בראשית. כולם קוראים שניים מקרא ואחד תרגומית מראשית. למה דווקא בספר שמות? כי כשספר בראשית היינו בארץ ישראל. בארץ ישראל, מהי הלשון שאנחנו מדברים בה? לשון הקודש. אבל מגיעים למצרים, לומדים מצרית. מגיעים לאמריקה, לומדים אנגלית. מגיעים לצרפת, לומדים צרפתית. כל אומה ואומה והלשון שלה. אפשר ללמוד שפות. טוב ללמוד שפות. להיות חבר בסנהדרין צריך לדעת כמה שפות נפסק להלכה. טוב ללמוד שפות. אבל תמיד לדעת כל שפה מול לשון הקודש, לשון הקודש תמיד זה כפול. שניים מקרא ואחד תרגום. זה פי שניים מכל שפה אחרת. כי השפה האותנטית, המקורית, היא שפת הקודש. איך כתוב שם במגדל בבל? והי כל הארץ שפה אחת. אומר רש"י, לשון הקודש. ואז הקודש ברוך הוא יפיץ אותם על פני כל הארץ, וקמו השפות השונות. אבל היסוד זה לשון הקודש. אז כשאדם לא משנה את שמו, הוא מחובר לנשמתו. כשאדם מדבר או שומע לשון הקודש, הוא מחובר לקדושה. מחובר לנשמתו ולקדושה. לנשמה ולקדושה. זה שמר אותנו במצרים. לכן, יעקב אבינו בא ואומר לכל אחד מהילדים הנכדים את המשמעות של השם שלו. איפה? בארץ ישראל. כי גם כשיורדים למצרים ובהתחלה הכל נראה נפלא, זהב, הכל יש. זה בצוהר מזהב. כי אי אפשר לצאת משם. רק אברהם ושרה יצאו ממצרים. לא יוצאים משם. שם רק לאט לאט, עמוק עמוק. אומר יעקב לבנה, בואו אני אגיד לכם את השמות שלכם, לנכדים, לכולם, שדרך השם אדם ידע את מהותו, את החיבור של נשמתו, וזה ישמור עליכם שתוכלו לעבור את מצרים, וזה תעבירו לדורות הבאים. זה אי אפשר ללמד אותם במצרים שכבר נמצאים בשביה. ולכן, זה המעלה הגדולה. מצרים נהפכה לשממה. כל השנים במצרים היו שנים של שביה. אבל זכינו לגאולה, כי לא שינינו את שמנו. לא שינינו את ייחודנו, אתה מייחד אותנו. אם כך, תראו כמה נפלא הדבר. הגמרא מספרת לנו במסכת עירובין, בקטע 21. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, שום רבי מאיר, כשהייתי אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקן תום לתוך הדיו. כשכותבים ספר תורה, כותבים אותו עם דיו, אינק. אבל אתם יודעים שהאינק שבא במגע עם מים, עם רטיבות, האותיות נמחקות. באמת כדאי לעורר, בבתי כנסיות, יצא לי כבר כמה פעמים לראות, בשמחת תורה, רוקדים עם התורה, מעבירים אותו מאחד לשני, ויש כאלה שמחזיקים את התורה הרבה זמן, והם מזיעים שיש זיעה, מהגוף זה עובר למעיל של הספר תורה, ומהמעיל זה עובר למה? לקלף, לפרשמנט, ומשם לאותיות, וזה מוחק אותם. אחד מבתי הכנסת, בניו יורק, 5 ספרי תורה בשמחת תורה, נמחקו אותיות שלמות, כי פשוט מרוב זיעה, זה עבר. וצריכים לתקן את הכל. לכן באמת בהרבה ישיבות בארץ ישראל נוהגים דבר נפלא, וגם בבתי כנסיות, לפני שמחת תורה, מורדים את המעיל של הספר תורה, שמים שם ענייה, שמים שם פלסטיק, ואז שמים בחזרה את המעיל, אז גם אם ירקדו ותהיה זיעה, והמעיל יהיה רטוב, זה לא יעבור לקלף, כי הפלסטיק יעצור את זה. אז אם תרמתם, או השאלתם ספר תורה לאחד מבתי הכנסת, או בתי המדרשות, תדאגו שלפני שמחת תורה ישימו שם איזה פלסטיק ארוך, ולוקח בדיוק דקה לעשות את זה, ואז הספר תורה יישמר. רבי מאיר היה סופר. יום אחד הוא פוגש את רבי ישמעאל. שואל אותו, רבי ישמעאל, מה מלאכתך בקטע 21? שורה רביעית, כשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי, בני, מה מלאכתך? אמרתי לו, לבלר אני, סופר. אמר לי, בני, אתה סופר? הווה זהיר במלאכתך. צריכים לעשות מזה סטיקר, לראות את זה לכל הסופרים, שמלאכתך מלאכת שמיימי. שמה אתה מחסר עוד אחת, או מייתר עוד אחת, נמצאת מחריב את כל העולם כולו. אמרתי לו, דבר אחד יש לי. אני יודע להקפיד על האותיות, על הכל, אבל דבר אחד רבי יש לי. קנקנטום שמו. שאני מטיל לתוך הדיו, מה זה קנקנטום? זה חומר, שאם שמים אותו בתוך האינק, האותיות לא נמחקות. אפשר לשפוך על זה מים, זה לא יימחק. לא יימחק. אומר לו רבי ישמעאל, וכי מטילים קנקנטום לתוך הדיו, ולא אמרה תורה וכתב ומחה, כתב שיכול למחות. הרי יש בתורה פרשת סוטה. אישה שחושדים או שזינתה, עוברת את כל התהליך, בסוף באה לבית המקדש, בתוך המים שמים את מה? פרשת סוטה, והאותיות מה קורה להן? נמסים במים, והיא שותה, והיא זינתה, נהנשת. אז איך אתה כותב את כל התורה במה? באינק, בדיו, עם קנקנטום, וזה לא ימחק, התורה אומרת וכתב ומחה. אומר רבי מאיר, נכון, את כל התורה אני כותב עם דיו, ובפנים יש קנקנטום, בפרשת סוטה, כותב את זה בדיו רגיל, כך הוא עונה לו. מה כתוב כאן בגמרא? כתוב בו בגמרא דבר מדהים. יש מצבים בעם ישראל שיש יהודי שבא ואומר, עזוב אותי, אני לא מחובר לכלום. אומר אותו יהודי, מחוק, מחוק, נמחקתי, הוא אומר, מחוק. לא קשור לשום דבר. באים חז"ל ומלמדים אותנו, אין מצב שיהודי יכול להגיד על עצמו שהוא מחוק. דלית, נגמר, לא מחובר לשום דבר. לכל יהודי יש אות בתורה, והאות הזאת היא לעולם לא נמחקת. כשמגביעים ספר תורה נאמר להלכה, צריכים להגביע אותו לאט, במתינות, ללכת סיבוב שלם מימין למין, לא גבוה גבוה, שאפשר לראות את האותיות, וראוי, אם אפשר, מדי פעם, איזה אות לראות דבר ראשון? האות הראשונה משמו של האדם. זה מחזיר לו אור בחזרה. השם לא נמחק לעולם, כי כל עוד שאדם חי, נשמתו בו, שמו קיים, ולא נמחק. מעניין, בסוף התפילה, בכל הסידורים, כתוב לכל אחד את, לפי השם שלו את הפסוק, שתחילת האות הראשונה, תחילת הפסוק זה האות הראשונה, והאות האחרונה בפסוק זה האות האחרונה של שמו. שלא ישכח את שמו, שיזכור את שמו, להזכיר לו את שמו. פירוש הדבר, שמו של האדם זה נשמתו, זה לא נמחק. כמה האדם יכול להיות רחוק? הוא יכול להגיע קרוב. מעניין, רבי מאיר היה תלמיד של רבי עקיבא. הוא עשה את זה לפני רבי עקיבא, רבי עקיבא לא אמר לו כלום. כי מי היה רבי עקיבא? רחוק, רחוק, רחוק מהכל. איך הוא היה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו? כחמור, נשבור לו את העצמות. ורבי עקיבא נהיה עמוד התורה שבעל פה. רבי עקיבא אומר, אין יהודי שיכול להגיד אני מחוק, אני רחוק, אין דבר כזה, לא קיים. זה הכוח של השם שלנו. לכן, כשנכנסים לספר שמות, והשם של הספר זה שמות. כי זה עוסק בשמות, במהות שלנו, של כל אחד. אנחנו נבנים, יוצאים, נכנסים מבית עבדים, מכירים את עצמנו יותר, יוצאים מבית עבדים, מכירים את עצמנו כבני חורים, מקבלים תורה, מבינים את מהותנו עוד יותר. ספר של שם. בראשית, השם של הספר זה בראשית, בריאת העולם. והיקרא, המילה הראשונה, הקדוש ברוך הוא קורא למשה ואהרון, בואו, תלמדו את מלאכת המשכן. במדבר, הולכים במדבר 40 שנה. דברים, חוזרים על הדברים שכבר למדנו קודם. המילה הראשונה, זה השם של הספר. בתחילת ספר שמות פירוש הדבר, כמה שיותר באמת נרגיש, נכיר, שמנו זה נשמתנו. זה לא איזה שם, סתם בחור, ככה קפץ איזה שם. איך כתוב שמה? מעניין מאוד. לרגע קטן אומר לנו רב חיים מוולוז'ין בקטע 14, ידוע שחזל נאמר, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. אל תאמר שמות אלא שמות, כי באמת השם הוא עצם הנפש של האדם. והראיה, ויקרא האדם שמות, וכתוב, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. זה לא נכון להגיד את זה בעברית. כל אשר יקרא לו האדם לנפש חיה הוא שמו. מה זה נפש חיה שמו? נפש החיה, החיות של האדם. מהי החיות של האדם? השם שלו. השם שלו. טוב שם משמן טוב. זה המעלה של האדם. לכן שם יכול לרומם את האדם. שם יכול להוסיף לו חיות. זה ההוספה של שם. ולכן כשאנחנו נמצאים בתחילת הספר של גלות וגאולת מצרים, וזה שורש כל הגלויות ושורש כל הגאולות. אז עד כמה שאנחנו יורדים, נכנסים לשמנו, לעצמנו, אנחנו חיים הרי בעולם שהכל היום זה החוצה, המספרים, הגדול, לצאת, לצאת. כמה שאנחנו נכנסים יותר לעצמנו, ככה העוצמה שלנו גדולה יותר, והברכה שלנו אדירה יותר. ומכוח זה נזכה באמת לבעיה השם, בורא עולם, למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. לא יוד כבב ככותבים וקוראים את זה בשם אחר, אלא הכל יתחבר לאחד. זה השם הגדול שבורא עולם נתן לכל אחד מאיתנו. ולכן יש כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, כל הכתרים חשובים, אבל כתר שם טוב עולה על גביהם, כי השם הטוב כולל בתוכו את כל הכתרים האחרים. נראה את הדברים באופן הזה, אני אזכה באמת באמת לראות את מעלת שמנו, ומכוח זה לזכות באמת בכל הכתרים כולם ובגאולה השלמה בזו השנה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל